אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, גם באפליקציה של כאן שזמינה בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן איתי סופרין וחן עוז על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ותודה. היום נדבר על אייריס מרדוק ועל יצירתה הספרותית והפילוסופית. ספר חדש יצא עכשיו בהוצאת כרמל שנקרא להיות אנושי, על יצירתה הפילוסופית של אייריס מרדוק. נדבר עם דוקטור יואב אשכנזי, שכתב את הספר הזה.
נכון, נתחיל עם אייריס מרדוק, נספר עליה קצת. היא נולדה בדבלין ב-1919 ונפטרה בשנת 1999. היא גדלה בלונדון כבת יחידה להורים אירים אנגלים. גדלה חסרת אלוהים, כך היא קראה לזה, בשילוש מושלם של אהבה עם הוריה. בסוף מלחמת העולם השנייה היא עבדה מטעם האום במחנות פליטים, דבר שקראתי שמאוד מאוד השפיע עליה, מה שהיא ראתה שם, כל האנשים של אחרי המלחמה. היא למדה פילוסופיה אצל ויטגנשטיין ונעשתה מרצה לפילוסופיה באוקספורד. היא כתבה 26 רומנים, 6 מחזות, ספר שירה. הספר הראשון שלה, רומן תחת הרשת, Under the Net, נבחר בארצות הברית בשנת 2001, לאחד מ-100 הרומנים הטובים ביותר של המאה ה-20, ב-1978 היא זכתה בפרס הבוקר על ספרה הים הים, ובשנת 1987 קיבלה תואר אצולה בריטי. הספרות וההצלחה הספרותית שלה אפילו באיזשהו אופן על ההגות הפילוסופית שלה, אודותיה אנחנו נרחיב היום.
כן, גם מה שהוא כותב יואב אשכנזי שהן קשורות אחת לשנייה, הן מאוד מאוד בא לידי ביטוי,
הפילוסופיה של... בספרות.
כן, בספרות שלה. בספר חיים פרטיים כותבת אילת נגב על ביקור של אייריס מרדוק בישראל, בשנת 1995, שבו נצו ניצני האלצהיימר שהיא לקטה בו, כפי שתוארו מאוחר יותר על ידי בעלה, ג'ון ביילי, שהיה פרופסור לספרות מאוקספורד. מה שקרה שם ב-95, שניים הגיעו לכנס בינלאומי באוניברסיטת בן גוריון, ומשהו שם השתבש. היא נראתה לא ממוקדת, היא לפעמים התקשתה לסיים משפט שהתחילה. בספר קינה לאייריס של ג'ון ביילי, שיצא בהוצאת כנרת, הוא כתב ככה: הקהל היה מנומס, אבל חיוניות הסקרנות על פניהם נעלמה. הם החלו להיראות מודאגים ונבוכים. הישראלים הם ישירים בתגובותיהם. כמה אנשים פשוט עזבו את אולם הכינוסים.
אילת נגב מספרת בספר הזה שבאותו שבוע פגשה את מרדוק לראיון במשכנות שעננים. היא כותבת שבדיעבד, כשהיא חוזרת לרשימות מהראיון ההוא, היא נוכחת לדעת שעל רבות מהשאלות שהיא הציגה לאייריס מרדוק, ענה בעלה. 5 שנים לאחר מכן היא שוחחה איתו שוב, והוא סיפר לה שבאותו שלב עוד לא היה מודע למצבה. הוא אמר, אחרי ההופעה המביכה בבאר שבע, עמוס עוז ניגש לדבר איתי. עמדנו בשמש הבוהקת של הנגב, והוא הזמין אותנו להתאכסן בביתו לכל זמן שנרצה. הוא לא אמר דבר על אייריס, אבל מהאופן שבו הביט בי, אני מבין היום שהוא ידע הכל.
נגב כותבת כי אייריס מרדוק נכנע בזיכרון פנומנלי. את הספרים שלה היא הייתה מחברת בראש, במוח, במוחה, עד הפרט האחרון, ורק כשהכל היה שלם בראש, היא הייתה מתיישבת ומעלה מאות עמודים על הכתב. את הספר האחרון שלה, הדילמה של ג'קסון, היא חתמה במילים הנבואיות. אני חש שכוחותיי נטשו אותי. האם יחזרו אליי? אני לא חושב כך. הגעתי לסוף הדרך. הספר ראה אור בשנת 95, כשהתפרסמו הביקורות הנלהבות, היא כבר לא הבינה אותן.
מצטטים אותה שהיא אמרה ככה, להיות אישה זה כמו להיות מאירלנד. כולם אומרים שאת חשובה וחביבה, אבל בכל מקרה תמיד במקום השני. בשנת 2018 יצא בהוצאת שלם החיבור הפילוסופי של הריבונות הטוב, בתרגום של יואב אשכנזי. הסופרת גלית דן קרליבך כתבה אז על הספר הזה כך: לו סוקרטס בתיווכו של אפלטון היה פוגש את מרדוק, הוא היה לוחץ את ידה ומברך את היצירה שיצאה תחת ידיה. לעומת הקריאה העמומה בהוגים ובפילוסופים מודרניים, המשכיחה לפרקים את העניין שלשמו התכנסנו בעולם הקרוי פילוסופיה, הקריאה בריבונות הטוב חותרת אל המטרה שנושאו כיצד לחיות חיים טובים. מדובר בספר הדרכה שאיננו, ולו לרגע אחד, נופל למלכודת ה-New Age, והרס הקלישאות, כפי שאפשר היה לחשוש מהמושג הדרכה. הספר של מרדוק מציג את השאלה כיצד לחיות טוב באופן ברור ומטאפורי, כפי שאולי רק סופר ובעל מלאכה יכול לעשות. כאשר מתנגדת מרדוק לטענה בדבר חשיבותה הבלעדית של הפעולה והמעשיות, היא מוכיחה שגם בעזרת כוונה ומחשבות ניתן להעביר תהליכים, כפי שבעצם כל אומן עושה באופן אינטואיטיבי עם היצירה שלו. בעצם אייריס מרדוק מציעה שחת דעת מעצמנו בדמות קריאה ושימוש בטקסטים ספרותיים שאינם נחשבים שימושיים על פי רוב. גלי דן קרליבך היא גם לומדת לטינית באופן תימהוני מאוד מצידה, והנה היא מסבירה את זה באמצעות אייריס מרדוק, היא כותבת ככה, למעשה קיבלתי אישור להתעלות שאני חשה בכל עת שבה אני לומדת לטינית ועומדת כפופת ראש בפני הסמכות שלה. לאנשים שטועים מדוע אינני לומדת ספרדית או איטלקית או משהו שימושי אחר, אינני יכולה להסביר התעלות זאת מהי.
טוב, אייריס מרדוק נשמע דמות מאוד מאוד מעניין.
ספר חדש נוסף של דוקטור יואב אשכנזי על אייריס מרדוק יצא לאחרונה בהוצאת כרמל, שמו להיות אנושי, יצירתה הפילוסופית של אייריס מרדוק. הוא יצא בסדרת פרשנות ותרבות בעריכת אבי סגי. זאת לא הפעם הראשונה שיואב אשכנזי עוסק בה באייריס מרדוק. בשנת 2013 הוא פרסם את הספר מראות צדוקות, ראיית דמיון והבנה עצמית בהגותם של לודוויג ויטגנשטיין ואייריס מרדוק. וכפי שאמרנו קודם לכן, הוא גם תרגם את החיבור של הריבונות הטוב שיצא בהוצאת מרכז שלם. שלום יואב אשכנזי.
צהריים טובים, מאיה.
צהריים טובים. למה דווקא אייריס מרדוק?
זה סיפור אישי. אני גדלתי באוניברסיטה העברית בשנות ה-90.
אוקיי. Okay.
שנות ה-90 באוניברסיטה העברית היו שנים שהיו אחוזות בין סוג של אמפריציזם, שבעצם הייתה לו תפיסה מאוד מדעית של הפילוסופיה. הוא פירק את האדם לתהליכים, למנגנונים, והציג אותם מתוך תמונה מאוד מאוד מדענית של הקיום, שבעצם מסבירה דברים רק באמצעות מה שמכונה סיבות פועלות או גורמים. א' הזיז את ב', לא מה א', המשמעות שא' עשה לב'. והצד השני היה מין פוסט-מודרניזם כזה. זאת אומרת, החוגים לספרות היו פוסט-סטרוקטורליסטיים, במובן הזה הם דחפו עמדה שלפיה אין אמת, אין אמת בכלל אולי, מוסריות היא דבר יחסי לגמרי לתרבות, ובין שני המקומות האלה לא היה מקום לנשום. מפני שאם לא היית רלטיביסט מוסרי, אז היית סוג של סיינטיסט אמפריציסטי, ואם לא היית אמפריציסט וסיינטיסטי, היית ברלטיביזם המוסרי שאפיין את החוגים לספרות.
והרגשת שאתה נחנק?
הרגשתי, ההרגשה היא שאתה לא יודע מה מותר לך להגיד ומה אסור, יש איזשהו קוד, אבל אין לך אותו.
אוקיי.
מי שמשתייך למחנה אחד יודע את הקוד שלו, מי שמשתייך למחנה השני יודע את הקוד שלו, הם לא מדברים אחד עם השני, הם מדברים אחד על השני, ומי שרוצה לדבר ממקום שהוא לא זה ולא ההוא, לדבר על בני אדם בעולם, על רגשות ועל מחשבות ועל תודעה ועל ראייה באופן מוסרי, באופן שמציג את התודעה, את ההליכה הממשית שלנו בעולם, את התודעה, את האופן שבו אנחנו רואים, האדם הזה נשאר בחוץ.
אוקיי.
ומרדוק אפשרה לי לחרוג מזה.
אבל אתה פשוט, קודם כל, הגעת לספרות שלה, קראת, ואז כך גילית אותה בעצם?
לא, ממש לא. אני הייתי, בתור אחד שתמיד התעניין בויטגנשטיין, הייתי מאוד אחוז בתפיסה הזאת האמפריציסטית של הטיעון שלו, של השפה הפרטית. זה טיעון שבעצם השתמשו בו כדי להגיד שאין, גם אם את מרגישה משהו, אין לו שום משמעות בקביעת המשמעות שלה, בתמונת העולם שלך, או המשמעות של מה שאת רואה לנגד עינייך, או מה שאת חושבת. בעצם למצבים פנימיים לכאורה לא יכול להיות שום קשר לחשיבה. ולחשיבה משמעותית. ומרדוק אפשרה לי להשתחרר מהתמונה הזאת, ואני זוכר את היום הזה שישבתי במרפסת וקראתי אותה והתחילו לרדת לי דמעות מהעיניים, מפני שפתאום הבנתי שאני בחוץ.
זה נשמע כאילו זה משפיע עליך באופן מאוד מאוד אישי. הרוב האנשים שלומדים פילוסופיה מתייחסים לזה בצורה, אתה יודע, מסתכלים עליה מבחוץ. אני חושב, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות אחרת, אבל אתה ממש מתייחס לזה כמו הוראות לחיים.
נדמה לי שפייר אדו, שהוא חוקר מאוד ידוע שנפטר נדמה לי ב-2002, נדמה לי אל תפוס אותי במילה, כתב ספר על פילוסופיה שנקרא מהי הפילוסופיה העתיקה, ובעיקר הוא כתב מאמר מאוד חשוב שנקרא פילוסופיה כדרך חיים. והרעיון שלו הוא שבתקופה המודרנית, בגלל התפתחויות שהיו קשורות במהפכה המדעית, וקשרו את הפילוסופיה עם המהפכה המדעית, שבעצם מבקשת להציג תיאוריות או תמונות של העולם שהן ניטרליות, שהן מבחוץ, שלא כוללות התערבות אנושית, או השפעות קהילתיות, או אמונות של היחיד, בגלל הערבוב הזה, נוצר מצג של פילוסופיה כתיאוריה. עכשיו, זה לא מדויק מפני שהוא טוען שעוד מתחילת הנצרות, המצג הזה החל ברגע שהנצרות אמרה, תשמע, יש רק תורה פרקטית אחת של התעלות וחיים אתיים, וזאת התיאולוגיה הנוצרית, ופילוסופיות ותיאוריות יש כמו זבל. והראייה הזאת של פילוסופיה הלכה והתחזקה באוניברסיטאות ובמנזרים בימי הביניים, וסיעה אולי במהפכה המדעית ובראייה האמפריציסטית שיצאה מתוכה, וגם בראייה של דקארט שהוא נחשב רציונליסט, וזאת הייתה הראייה הדומיננטית של פילוסופיה בתור תיאוריה. אבל הפילוסופיה בראשיתה איננה תיאוריה, אלה הם בתי ספר שונים ביוון העתיקה, שבהם אנשים מתנסים פרקטית, ויש תרגילים רוחניים מאוד מאוד מסוימים לכל אסכולה, לסטואיציזם, לאפלטוניזם, זוהי דרך חיים במלוא מובן המילה. אני לא חושב שאפשר לקחת את המושג הזה ולהביא אותו למודרנה באופן מוחלט, אבל את ההיבטים הפרקטיים שלו, המהותיים, אסור לאבד. אנחנו חייבים לתרגם אותם לתיכה.
סליחה, אני אגיד לך סליחה. יואב, אז מה זה אז שם שראית אצל אייריס מרדוק שקראת, שמצא חן בעיניך?
מה שמצא חן בעיניי זה שזו פילוסופיה שמדברת לבני אדם, והיא נותנת לבני אדם שפה לדבר על מה קובע את העולם שלהם, מה גורם להם אושר ומה גורם להם סבל, ולמה זה גורם להם אושר וסבל. היא מציגה את הדרכים המהותיות שלנו לרמות את עצמנו. היא נותנת לנו את המטאפורות המרכזיות של טוב שזורח מתוך ההוויה של אחרים ושל העולם, ואגו שמושך אותנו חזרה פנימה לתוך המקומות המאוד חלשים שלנו, הפחדים, הכעסים, ובין המטאפורה הזאת היא מעמידה את התודעה כצורה של הקדשת תשומת לב. בעצם היא אומרת בראשית, לפני הכל, לפני המדע, לפני האומנות, לפני האומנות, לפני הפילוסופיה, ישנה תשומת לב, איכות של תשומת לב, מיקוד של תשומת לב של, של, של אנשים פרטיים. והאיכות, תשומת הלב, בעצם גם כדי שיהיה מדע, הרי אני צריך לבודד אובייקטים בעולם, ולשים את עצמי בצד ולתת להם להיות. באותו אופן, שאם אני רוצה להתקרב אל אדם, נאמר אל מאיה, או אני לא הבנתי את השם של
יובל.
הבחור השני, אבל... או יובל,
כן.
אני צריך באיזשהו מובן למעט את ההוויה העצמית שלי, לא לתת לכוחות שעיצבו אותי מילדותי ושקובעים את דרך ההסתכלות שלי, לצבוע את מאיה בצבעים שלהם, אלא לתת למאיה להיות. רק בדרך הזאת אני אוכל לחרוג ולהגיע אל מאיה בלי להפר את הגבולות שלה. זאת אומרת, שהדרך שלנו להגיע לאחרים היא מין ריקוד כזה בין לשמור על הגבולות של מאיה, על גבולות הגוף שלה ועל גבולות הנפש שלה, לא להכניס אותה למניפולציות, לא לפגוע בה, לא לכפות אותה, לבין מיעוט עצמי שגורם בעצם לחריגה אל מאיה, שהיא מתקבלת על ידי מאיה, שהיא רצונית.
זה נשמע קצת כאילו היא באמת מפשרת בין שתי הגישות, היא לא מוותרת על שתי הגישות שהצגת מקודם, אלא היא מייצאה את זה דרך ביניים. היא גם מדברת על איזשהו רלטיביזם, ככה זה נשמע, אני לא מומחה, תגיד לי אם אני טועה. זה נשמע כאילו היא אומרת, כן יש רלטיביזם, כן יש נקודת מבט, כן יש את כל השטיקים האלה שהתודעה שלנו עושה, את הרמייה העצמית, את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם, את הדרך שבה אנחנו משנים את האופן שבו אנחנו תופסים אובייקט מסוים ברגע מסוים. מצד שני, זה לא אומר שאין איזה משהו מוסרי שאפשר להגיע אליו, שקורה בעולם האמיתי, שקורה באינטראקציה בין אדם אחד לאחר, או בין אדם לחברה.
אתה מדייק בכל וחוץ ממילה אחת, המילה רלטיביזם.
אוקיי.
ברגע שאתה שם על היחסי, על המילה יחס, רלטיב, את האיזם, אתה בעצם אומר שכל טענה, כל טענה שאתה יכול להגיד, כל ראיית עולם, כל תמונה, היא יחסית למי שמבטא אותה, או יחסית לתרבות שמבטאת אותה. אלה שני סוגי הרלטיביזם הקיימים. את הראשון קל להפיל, לא יכול להיות, אחרת לא הייתה שום שיחה בינינו, אם כל טענה הייתה באמת המשמעות שלה נקבעת לחלוטין על ידי מה שאתה או מה שבא לך, או לי. אבל את הטענה השנייה קשה להפיל, אבל זה לא חשוב לעניין שלנו. מה שחשוב הוא שמרדוק חושבת שהיא עוסקת באנושי. ברגע שאתה חושב שאתה עוסק באנושי, אתה לא יכול להיות רלטיביסט, מפני שאתה אומר דברים שהם נכונים לכל בני אדם. היא לא חושבת שהאפיון הזה שנקרא אנוכיות, או האפיון הזה שנקרא קהילתיות, או זה שאנחנו קיימים בעצם בזכות איזשהו שיתוף פעולה שמאפשר לנו פרקטיקות, שמאפשרות לנו מושגים, שאחר כך המילים שלנו מציינות וכן הלאה, היא לא חושבת שהדבר הזה רלטיבי לתרבות או לאדם יחיד. היא האנושיות באשר היא. ובמובן הזה היא חוגגת את האנושיות ומבקשת להרחיב את תחומה ולהבהיר מה הפוטנציאלים העמוקים שלה באמצעות האתיקה הזאת של האהבה או החריגה או עצומת לב. אתיקה שכל הזמן כן.
באיזה אופן בא כל הפילוסופיה הזאת שלה לידי ביטוי בספרות?
טוב, הספרות, קודם כל הספרות של מרדוק היא לא מקשה אחת. היא מתחילה מספרות קצת אקזיסטנציאליסטית כזאת, שמתבטאת ברומן הראשון שלה, מתחת לרשת, Under the Net. היא עוברת לתקופה קצת יותר גותית, שבה אנחנו מוצאים כל מיני נשים שסגורות בחדרים המון שנים, ולא יוצאות הרבה מהבית מפני שהן עשו איזה דבר נורא בעבר, מן המפלצת שקלועה, ובא אביר ומשחרר אותם ומגלה שהוא עוד יצטער על זה, שיש סיבה למה הן כלועות במערה האנוכית שלהן. ובסוף זה עובר לתקופה הרבה יותר ממוקדת בתודעה ובחיים הרגילים של בני אדם ובטוב ורע בחיים שלנו. ובמובן הזה כל הספרות של של מרדוק מכוונת בעצם להצגה של תודעה אנושית מסוימת, ואיך היא נעה בעולם, מה קובע את ההיקשרויות שלה לאנשים, מה קובע את מערכת ההסתכלויות הפנימית שלה, כיצד היא יכולה לרמות את עצמה, אבל מצד שני כל הזמן נמשכת לחרוג מעצמה אל העולם ואל בני אדם אחרים. והספרות במובן הזה משמשת עזר כנגדה לפילוסופיה, אבל הרעיון המרכזי שעומד ביסוד שתיהן הוא שישנה מטרה, והמטרה היא לראות אינדיבידואלים, או להגיע אל העולם, להגיע אל אחרים, לצאת מעצמך על ידי תהליכים של שיפור עצמי. במובן הזה הספרות מראה איך התהליכים האלה נראים בעולם, והפילוסופיה, שאין לה יכולת לדבר באופן לא טכני, אלא אם משתמשת בניסויי מחשבה ומשלים, מעניקה איזשהו ארסנל טכני, איזשהו מערך כלים משתנה אגב, לא מערך כלים קבוע, עם השנים הוא משתנה וכל אחד אמור לפתח אותו הלאה, כדי להסביר ולהבהיר את המשמעות של השינויים שהאנשים והתודעות שלהם עוברים בעולם ברומנים. זה מין משחק דיאלקטי כזה.
אתה מתחיל את הספר שלך בניתוח די ארוך, של, או תיאור של הספר הים הים. ובספר הזה אתה מתאר כיצד הדמות המרכזית, באמת הדמות הראשית, עושה בדיוק את הדברים שאתה מדבר עליהם. מצד שני זה נראה כמו מאבק שהוא לפעמים בלתי פתיר. אתה יכול לשנות את תפיסת המבט שלך, אתה יכול לשנות את האופן שבו אתה מסתכל על יחסים, או פועל שיפור עצמי ושיפור את אינטראקציה עם אחרים, אבל הרבה פעמים אתה קלו בתוך הדבר הזה, ודברים שחשבת שהם שינוי, הם לא שינוי כלל, או סתם מניפולציה אחרת של אותם תהליכים.
בוודאי שאתה צודק, רק דבר אחד, אם אני ביחסים עם יובל, ואני מצליח לחרוג מעצמי ולנקות את עצמי ולתת ליובל להיות, ויובל מצליח לעשות אותו דבר מהצד שלו, ואז אנחנו נפגשים איפשהו באמצע בין שני הגופים שלנו ויוצרים איזשהו עצמי משותף, שהוא פרויקט משותף, אז אני יכול להתקדם ולראות את יובל באופן, אין לי בעיה להגיע עד יובל, לתקן את הראייה שלי לחלוטין, א', ביחס לעולם, ביחס לרעיונות, ביחס לבני אדם אחרים, בכלל, זה דבר שהוא לא אפשרי. התודעה היא משהו שצריך כל הזמן עבודה, היא תהליכית. אז אני יכול להתקדם ביחסים שלי איתך ולראות אותך הרבה יותר נכונה. כמובן, יכול להיות שתשתנה, יכול להיות שהסיטואציה תשתנה בצורה כזאת שפתאום אני לא אזהה אותך, כן? שפתאום אני לא אראה את יובל בתור יובל, ואז הכל ישתנה. אי אפשר לסגור פה את התהליכים, אבל בהחלט אפשר להתקדם.
תגיד, המימד הפרקטי הזה של הפילוסופיה של מרדוק, ושל הספרות שלה, שיש בו משהו מחנך, נאמר לזה, גרם לזה שהסתכלו עליה אחרת בקהילה הספרותית, בקהילה הפילוסופית. זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו, הפילוסופים של ימינו וגם הסופרים של ימינו, כשאתה אומר להם, כן, הנה, יש משהו פרקטי בספרות שלי, אפשר ללמוד מזה, אני מחנך לדבר מסוים, וגם בפילוסופיה שלי יש משהו פרקטי. מתייחסים לזה כאילו זה איזה... New Age, אבל לא צריך להרחיק עד New Age, כדי לזלזל בזה, להגיד, מה עכשיו פרקטיקה? זה מנמיך את זה, אנחנו לא פרקטיקה, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו תיאוריה, אנחנו משהו נשגב, אנחנו לא פה כדי ללמד, אנחנו לא פה כדי לתת עצות לחיים.
טוב, אתה אמרת שני דברים שונים, ואני אתייחס לשניהם. אני אשתדל. א', אתה יודע, הפעם ראשונה שהצגתי את מרדוק בשנת 2004 במכון דנליר, אחד האנשים שהוא נהיה אחר כך החבר הכי טוב שלי, הרים את היד ואמר בסוף ההרצאה, והוא רצה ככה קצת להרגיז בחור בשם הלל בן ששון, שאנחנו חברים מאוד טובים היום, והוא אמר, אוקיי, אז מרדוק היא מין דודה נחמדה כזאת, ומה
הלאה? היום אסור לו, תמסור לו שאסור לו יותר להגיד דודה, זה מאוד לא תקין.
זה בעצם בדיוק מה ששאלתי בהרבה מילים.
זה היה 2004.
אז עוד היה מותר. יובל בעצם רצה להגיד דודה, אבל לא
היא. אבל עשיתי את זה עם הרבה מילים מקושטות מסביב, זה בעצם מה שרציתי לשאול.
בדיוק, אז באותה שנייה הוא כמובן שתל אותי באדמה, זאת אומרת, גמר עליי לחלוטין, ועל כל מה שרציתי להגיד, ועשה טריוויאליזציה של הכל, ובאיזשהו מובן מה שאתה אמרת עכשיו, זאת אומרת, למה זה לא טריוויאלי, למה זה לא? ואני תכף אסביר על מה אני מדבר. הסיפור הוא סיפור של אתיקה. האם הפילוסופיה מכוונת לאתיקה מסוימת ורוצה להעניק דרך חיים או לא? עכשיו, הרעיון הזה שתיאוריה גבוהה מפרקטיקה, הוא רעיון שכבר הצגתי אותו קודם בעדיבות פיירדו, כרעיון שנולד מתוך הנצרות, וצריך להבין את זה. צריך להבין שהנצרות יצרה את הקטגוריה של תיאוריה, והמהפכה המדעית חגגה אותה בדרך כזאת, שהיא הפכה להיות הקריטריון לכל דבר. והיום אנשים ממש נעלבים באקדמיה, שאתה אומר להם, יש פה עניין פרקטי. בפילוסופיה אני זוכר ש... לא, אני זוכר שהיה בחור שנכנס לשיעור, אולי בצדק, כי אנשים היו קשקשים את עצמם לדעת, אבל הוא היה אומר, אנחנו בפילוסופיה לומדים על פילוסופיה, אנחנו לא עושים פילוסופיה. זאת אומרת, דבר ראשון, תרדו ממני.
אל תגידו לי לעבוד.
כן, בדיוק, עד איזה. עכשיו, תשמע, אני לא בטוח שבשיעורי פילוסופיה, אנחנו אמורים לעשות פילוסופיה, כמו שבעולם העתיק אולי רצו, או הפלטוניסטים או אחרים. אבל אני כן בטוח שאם בפילוסופיה אין השפעה על החיים הפרקטיים שלנו, אין לה הרבה משמעות.
אבל היא עצמה לא... סבלה מזה? זאת אומרת, היא כן סבלה מהתקפות כאלה? לא רק אצלך
מדבר?
בשיעורים.
מה אתה מדבר? היא עזבה את הבית ספר, היא עזבה משרת תורה מאוד יוקרתית ובית ספר לאומנות, מפני שהיא לא יכלה לסבול את הנרקיסיזם של ה-60s, של שנות ה-60, של החבר'ה שלמדו שם, שכל מה שעניין אותם זה לקרוא אומנות ולהתענג והרומנטיציזם כזה, והחיים שלהם נראו בלגן של כן חבר'ה צעירים שאני יודע, שותים, שוכבים, הולכי, אתה יודע, כל מה שהם עושים, זה שיגע אותה. היא חשבה שזה נפילה איומה, ובגלל זה היא הספיקה ללמד בבית ספר לאומנות הזה, על אף שהייתה ציירת וחשבה לעסוק בהיסטוריה של האומנות, וכתבה ספר שירה, היא פשוט, ו-27 רומנים ודיאלוגים וכן הלאה, היא פשוט הפסיקה את זה. ויש משהו בצעירות שהוא נרקיסיסטי, אני מניח שכולנו יודעים את זה, נכון? מיוחד שאנחנו כבר לא.
בהחלט, בהחלט.
והנרקיסיזם הזה הוא חוגג את עצמו, וכשזה הילדים שלנו ואהובים עלינו, אנחנו נורא אוהבים אותם ומחבקים אותם, אבל יש בזה משהו נורא קשה בנרקיסיזם הזה, ונורא מעבר. ואני לא רוצה להתייחס לאירועים של הזמן האחרון, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון.
כן, כן, גם המילניאל זה משהו מיוחד בתחום הזה, אבל בסדר, אולי זה פשוט כל הצעירים.
את זוכרת שיצא ריאליטי בייט ואמרו את זה עלינו מה?
נכון, לגמרי.
מה שנקרא באמא שלכם.
אז אם יש המלצה על הדור הזה הנרקסיסטי ולעצמנו, אז זה לקרוא באמת את איריס מרדוק ותלמדו.
ותקרוא את יואב אשכנזי על איריס מרדוק, להיות אנושי, יצירתה הפילוסופית של איריס מרדוק. הוצאת קרמל, יואב אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם חברים,
שיהיה
יום נפלא.
אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, חזרנו עליכם, ועכשיו איתנו צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום אילי.
שלום לכם.
על מה אנחנו מדברים היום?
על כהן הצדק.
כל יום אנחנו...
הוא עדיין.
כל יום אנחנו מדברים על זה.
אוקיי, כהן הצדק.
מחדש.
קדימה.
בדרך כלל בינינו לבין עצמנו, היום ברדיו, כן.
כן, אוקיי, אז זו תעלומה. נתחיל מזה.
מה, אם הוא צדק או לא?
אם הוא צדק או לא לגמרי.
כן.
זה תעלומה מכל הזוויות שלה. אני לאחרונה פרקתי ארגז של ספרים, כמו שאני תמיד עושה. לפעמים שאנחנו כל כך לשמים בעומס קניות, שאני קונה את הארגזים ואני נותן להם לחכות, ואז אני מגיע להם לפעמים אפילו חצי שנה או שנה לאחר שקניתי אותם.
אוקיי. אז אתה לא זוכר בעצם מאיפה הם?
מאיפה הם הגיעו, בדיוק. ובתוך אחד הספרים מצאתי מעטפה מלשכתו של הרב מאיר כהנא.
אוקיי.
זה שהוא היה חבר כנסת.
בתוך אחד הספרים מצאת את זה?
בתוך אחד הספרים, ספר ילדים האמת, שזה ממש מוזר.
זהו, אז רציתי לשאול איזה ספר, אולי איזה פנקס שירות או משהו כזה של רבין, לא זה.
לא, זה היה ספר ילדים, לפי דעתי משהו בהוצאת כתרי, כזה אחרון המוהיקנים או משהו של פני מור קופר.
יש לזה משמעות.
כן, לגמרי זה עובד, זה עובד.
אוקיי.
ובתוך המעטפה יש כ-15 גלויות תצלום כזה של הרב כהנא, ומאחור יש כיתוב לבוחר, נראה לי שזה גלויות שהוא שלח לבוחרים, כזה תצביעו לי בכנסת הקרובה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, הם סופר גזעניות, בקטע אחר.
לא כזה מפתיע. רגע, אבל זה בעצם גלויות שאולי הוא התכוון לשלוח ולא נשלחו, לא?
אז זהו, אז כאן זה העניין של התרומה. אני אחר כך התחלתי קצת לברר מאז שמצאתי אותם. ניסיתי להשוות את זה לכתב היד שלו במקומות אחרים. עכשיו, גם כתב היד שלו תעלומה. כלומר, הוא בדרך כלל כתב באנגלית.
אוקיי.
וזה לא אותו כתב יד ממה שאני ראיתי, ובעברית יש לו איזה 3 ורסיות שונות של כתב יד שראיתי.
מה אתה אומר?
יכול להיות שאתה יודע, מישהו, העוזר הפרלמנטרי שלו כתב בשמו.
זה מה שאני חושב, כי גם הכושר התבטאות שם בכתב הוא טיפה ילדותי. אני לא יודע אם זה כל כך מתאים.
מי היה אז העוזר שלו? איתמר בן גביר או מישהו כזה?
יכול להיות.
ברוך מרזל.
התוכן מאוד מאוד משעשע.
אוקיי, יש משהו מזה שאפשר להקריא? כאילו, בוא נגזים עם זה, כן?
בואי, אני לא יודע אם זה רדיו, אני לא יודע אם
זה רדיו, בדיוק. בוא נזכור.
כן, זה בסגנון כזה, בדרך כלל הוא פותח מה שלומך, פונה באופן אישי, מה שלום האישה, ילדים, אתה אדם חכם, אתה יודע שהערבים מהווים סיכון, מי שיחרים את המדינה ואת הערבים, יזכה להיות אריה. תן לי לשכנע אותך להצביע אל תיתן לנו לשכנע אותך להצביע מערך, תן לי את הכוח ותשכנע חברים במושבך להצביע לי, אנחנו בעזרת השם ובעזרתך נזרוק את הכלבים. ממני ידידך מאמריקה.
אני רוצה להגיד שאתה שלחת לנו כמה מהגלויות האלה, וזה נראה כאילו כותב לאנשים שהוא מכיר.
נכון.
נכון? כי הוא ממש כותב מה שלום אשתך ומה שלום הבת שלך וכל מיני כאלה.
כן. כן, כן, באחת מהם הוא אפילו מבטיח למנות מישהו למפכ"ל המשטרה.
זה ממש מדהים, הוא כותב, לאר אלי היקר, מאחל לך בריאות והצלחה, והוא אומר, גם עליך אומרים גזעני, אבל לא ניתן להם. אם תבחר בי, יעזור לך להיות מפכ"ל המשטרה.
או, לא, זה כבר ברמת להעביר לאיזה כתב, מעניין למי זה.
אר אלי.
מי זה אר אלי?
לא יודע.
אולי זה אריאל שרון.
לא, אריאל שרון זה אריק. אריק שרון לא היה צריך אותו, ולא התכוון להיות מפכה על המשטרה.
אראלה,
אהרון.
אבל זה מישהו שאמרו עליו, והדרך שבה אומרת, גם עליך אומרים שאתה גזעני, לא ניתן להם. כאילו, אנחנו אחים לתואר. אחים לתואר, לא בגזענות, בתואר. אבל יש שם אחד מפתיע גם, נכון?
יש הרבה מפתיעים, כן.
אבל מה שאתה קראת לו טוויסט בעלילה?
טוויסט בעלילה, כן. הוא שלח אחד לאבדאללה.
מה הוא כתב לאבדאללה?
לאבדאללה יקר, מה שלומך? ידידי, איך הבריאות? מקווה שאתה מרגיש טוב, ומאחל לך פרנסה טובה. אל תשכח אותי בבחירות, אני אעזור לך להיות במקום. ארלל, משהו לשמאל אין סיכוי, אבל עוד יקבל ממך אורות, תמסור דש לאבו חמוד, מקווה ש... ביתו משהו, ביתו נרגס תהיה בריאה, אל תדאג, אנחנו נזרוק את...
השפיסטים, את השפיסטים.
השפיסטים, אולי הוא היה איש חמאס יותר.
טוב,
תקשיב, אתה לא הצלחת לשחזר מאיפה הספרים האלה? זאת אומרת, אתה לא יודע מי לקחת את זה. אני חושבת שאתה צריך, אילי גרין, לשקול מחדש את שיטות העבודה שלך, או לפרוק מיד את השרים, או לחילופין. עכשיו אני נותנת לך עצה. לשים איזה דף על זה, או מדבקה שאומרת, זה קניתי ממוישה רבינוביץ' ברחוב זה וזה. וככה תוכל, זה מאוד מעניין.
מאוד מעניין.
אם זה אמיתי וזה לא, לא יודעת.
אז זאת השאלה הבאה, שזה השאלה
תמיד. למה שזה לא יהיה אמיתי? זאת אומרת, מה?
לא, זה נראה אמיתי, זה נראה אמיתי.
איך זה?
תראו, זה בוודאות הגיע מהלשכה שלו.
כן.
כאילו, זה מעטפה רשמית, זה הבוגלויות הרשמיות שלו. עכשיו,
יש לזה שוק?
בדיוק, זה חומר לאספנים, יש, מה העניין עם זה?
אני אחלפן את זה ונדע.
זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאתה אומר, או, הנה החבר'ה האלה שאוספים ממורביליה כהניסטית.
למה, יש ממורביליה? טוב, אני לא אגיד.
אני בטוח שיש, עדיין לא באתי איתם במגע.
טוב, נכונו לך הרפתקאות בעניין הזה, אני מניח.
אם מישהו מקשיב כרגע והוא אוסף ממורביליה כהניסטית, מוזמן לפנות אליי.
טוב, אני מקווה לדיווח מרתק על פסיעותיך הזהירות בתחום הזה.
כן.
אילי גרין.
תודה רבה לך. סוג של סטטוס ספרותי, ספר חדש שרואה אור, מבחר שירים של רודיארד קיפלינג בתרגום צור ארליך בהוצאת דחק. יהודה ויזן, שהוא המול של ההצעה הזאת, ההוצאה, פרסם אתמול את דש הבגד, הדש של הספר הזה, ובו מילים שכתבו כל מיני גדולים על קיפלינג, וזה מעניין, כי אם כבר בלרבס, אז המלצות כאלה, טי.אס. אליוט, בורחס, צ'רצ'יל, ז'בוטינסקי, סוקולוב, אלה המלצות. אלה האנשים שאני מוכן להקשיב להם. הנה כמה מהן. ג'ק צ'סטרסטון. לרודיארד קיפלינג חלק מזהיר בהשבתם של מחוזות אבודים אל השירה. הוא לא נבהל מן האחירות החומרית הגסד וכמה מילים. הוא הבקיע דרכה אל הגרעין הרומנטי והדמיוני של הדברים עצמם. הוא תפס את משמעותם ומשנתם של הכיתור ושל הסלנג. הכיתור אולי תוצר לוואי מזוהם של המדע. הסלנג אולי תוצר לוואי מזוהם של השפה. אך קיפלינג ידע, קיפלינג היה מן היחידים שהבחינו במוצאם האלוהי של הדברים הללו, וידעו שאין אשן בלי אש. משמע, מקום התומעה הוא גם מקום התהרה בזיכוכה.
טי.אס. אליוט, לעומת זאת, כתב על קיפלינג כך, כישרון כביר לשימוש במילים, סקרנות מפליאה ועוצמה מסחררת של התבוננות שכלית וכלל חושית, מסיכת פנים של בדרן, ומעבר לזה כישרון משונה של נבואה, של תמסור אי משם, כישרון מטריד כל כך, שמרגע שאנו מתוודעים אליו, אנו חשים בקיומו גם כשהוא חסר. כל אלה עושים את קיפלינג לכותב שאי אפשר להבינו עד הסוף, ושכמעט אי אפשר להקל בערכו.
ובורחס, קיפלינג הוא יוצר ענק, מעולם לא הסתרתי את חולשתי אליו, ולא את הערצי ליצירתו, הערצתי. לעומתו איני אלא שוליה צנוע, ספרותו מענגת אותי תמיד.
וצ'רצ'יל, לעומת זאת, כתב, איש לא כתב כקיפלינג לפניו, ואיש לא הצליח לחכות אותו אחריו. הוא היה ויהיה יחיד במינו.
את רוצה להקריא גם את ז'בוטינסקי וסוקולוב?
ברור.
ברור.
ז'בוטינסקי. קיפלינג הוא אחד מיוצריה של התנועה הנפשית הידועה אצלנו בשם חלוציות. בשיריו נתבטאו כל אותן השאיפות ואותם הכישרונות אשר עשו מהחצי הדרומי של אי לא גדול את מרכזה של קיסרות ענקית, במובן ידוע גם את מרכזה של תבל. התיאבון הלאומי, הסקרנות של פורצי גדרות, עזות הלב, הלב של לוחמים, אורך הפיים של חורשי קרקע נוכרי, והאמונה האמיצה והנאיבית בתעודתו של העם האנגלי, בתור נושא תרבות ומפיץ משפט. כל גיבורי קיפלינג אינם אלא על גבישים של התכונות הללו בתרכובת שלמה או חלקית.
וסוקולוב, הוא הסופר האנגלי ויותר נכון הבריטי היחידי המסוגל להכניס את ארץ ישראל כראוי לתוך הספרות האנגלית. אלפי ספרים נכתבו, כולם חקירות, עתיקות, דת ופוליטיקה. כל אלה הם מקצועות שבספרות. ספרות עצמה זוהי קיפלינג. אמרתי לו שיש לנו גם ג'ונגל בארץ ישראל. מי מרום, חולה, ושהוא צריך למהר, כי עוד מעט יחלוף הג'ונגל הזה. הוא היווה את פניו הטובים. מעניין אותו דווקא הג'ונגל. מה לעשות? וכי נאבד את עולמנו מפני האומנים? אבל עוד נמצא בשבילו הרבה מן האקזוטיות.
טוב, אז רודיארד קיפלינג היה כמובן סופר ומשורר אנגלי, הוא כתב שירי הלל לאימפריה הבריטית, הוא גם האיש שכתב את ספר הג'ונגל כמובן, הוא הסופר הבריטי הראשון שזכה בפרס נובל לספרות בשנת 1907. חייבים לדבר גם על הביקורת על קיפלינג, שבמהלך השנים הוא ספג לא רק על הקולוניאליזם שלו, אלא גם על גזענות ואנטישמיות, הוא ללא ספק היה בן זמנו. אבל הזמנים חוזרים, כן. אז הנה גם הוא חוזר. בשנת 1899 הוא פרסם למשל את השיר מסע האדם הלבן, שבו הוא הציג את האדם הלבן כמי שיש לו תפקיד חשוב, לדאוג לכל האומללים הלא אירופאים, שדומים לחצי שד וחצי ילד. גם באנטישמיות הוא אשם, לאחר שנמצא מכתב למשל ששלח לביתו, אחרי שביקר בארץ ישראל בשנת 1929, הוא כתב לה כך, יקירתי, יש הרבה גזעים שפלים, אך היהודי, כשהוא מצוי במסה, במקום הולדתו, הוא הנתאב מכולם. את הכותל המערבי, מצד שני הוא תיאר כך, האבא והאימא של הסירחון גרים ליד כותל הדמעות של היהודים, שאותו ביקרנו לאחר הביקור במקום המקדש ומסגד עומר המקסים.
טוב, דווקא אחד מאלה שיצאו להגנתו בעניינים האלה, המתמה גנדי, והוא טען שכתביו של קיפלינג לא הובנו כראוי. בכל מקרה, ספר מעניין בוודאי לעיין בו.
נכון. לסיום, בכתב העת האינטרנטי המוסך התפרסם קטע מראיון שערך אסף גלאי עם פיליפ רוט. הבמאי אסף גלאי ראיין את רוט בשנת 2017 במהלך צילומי סרט שהוא עושה על חייו ויצירתו של סול בלו בכלל. אני כבר לא יכולה לחכות לראות את הסרט הזה. גלאי פגש את פיליפ רוט בביתו בקונטיקט. אני רק יכולה להודיע כאן קבל עם ועדה שזה גורם לי לקנה מאוד. על אף פער הגילאים בין בלו לרוט, 18 שנה, מערכת היחסים האישית והספרותית שלהם הם כותבים במוסך, הייתה הדוקה וארוכת שנים וכללה עשרות מכתבים ומאות שעות שיחה. הרעיון שערך גלאי היה כנראה הרעיון האחרון שאי פעם העניק פיליפ רוט למישהו. הוא הלך לעולמו כשנה לאחר מכן. טיפה, טעימה מזה, אתם מוזמנים ללכת למוסך, אבל טעימה מזה גלאי שואל אותו איך הוא נפגש לראשונה עם סול בלו, ופיליפ רוט עונה, פגשתי את סול בסביבות 1956, הייתי צעיר, בן 23, מדריך בקורס לאנגלית באוניברסיטת שיקגו, והוא בא לבקר באחד הקורסים שלימד חבר שלי, ושם נפגשנו לראשונה. אחר כך שתינו קפה, אני כמובן כבר הרצתי אותו מאז, הספקתי לקרוא כמה פעמים את הרפתקאות אוגי מרץ', הפעם הראשונה הייתה כשלמדתי בקולג' וזה לא דמה לשום דבר שקראתי קודם. כשהגעתי לשיקגו ללימודי תואר שני, קראתי את הספר שוב, וכשפגשתי את סול זה היה כאילו אלוהים הגיע לשיקגו. הוא היה הגיבור שלי. כשהוא נשאל איזה מין טיפוס הוא היה, סול בלו, הוא מתאר אותו ככה, הוא תמיד היה לבוש בהידור מאוד שיקגוי. הוא היה נאה מאוד והיו לו עיניים נפלאות ומלאות הבאה, פנים נהדרות. והוא היה יכול להיות מפתה מאוד, כפי שאנחנו יודעים. כשרק נפגשנו, הוא לא ממש התאהב בי, ולכן הוא היה לפעמים נשכני מאוד. אבל לי זה לא שינה, אני הייתי מאוהב בו. לא הפכנו לחברים של ממש, עד שסול וג'ניס, אשתו, עברו לגור בוורמונט, שאינה רחוקה מאוד מהבית שלי כאן בקונטיקט. והתחלנו להיפגש, כלומר, אני התחלתי לעלות לרגל לוורמונט עם חברים. נהגנו להישאר במוטל לא רחוק, כדי לבלות חצי שבוע עם הזוג בלו. הזמן הזה היה קר לי מאוד, גם דיברנו לא מעט בטלפון.
הוא שואל אותו, האם בלו ראה את עצמו כסופר יהודי? הוא אומר, לא במיוחד. הוא היה סופר אמריקני גדול, שהיה יהודי וכתב על יהודים. אני לא חושב שעל המצבה שלו הוא היה רוצה שיכתב, כאן תמון סופר יהודי. אני חושב שהוא היה מעדיף את הכתובת, כאן תמון סול בלו סופר. זה מספיק. והוא אומר, הוא כתב, הוא פתח את אוגי מרץ' במשפט, אני אמריקני יליד שיקגו. הוא לא כתב, אני יהודי בנם של מאגרים. ההזדהות המהותית שלו הייתה עם אמריקה, ועם רוחה הדמוקרטית. הוא הרחיק את עצמו בבירור משושלת הכותבים היהודים שכתמה לו, ויצר שושלת חדשה משל עצמו. זה מאוד מאוד שונה מאיך שאנחנו נגיד תופסים את סול בלו. אנחנו לא נותנים לו את הזכות הזאת. מבחינתנו הוא יהודי, וזהו, לא יעזור לו כלום. גם פיליפ רוט, דרך אגב, אנחנו לא נותנים לו את הזכות הזאת.
מזל שהם לא שואלים אותנו.
זה בהחלט...
נכון, הם יכולים להיות מה שהם. אנחנו, כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון היהודים במדינת ישראל, שהכל בשבילם זה...
שכאילו אם יהודי שמעולם לא היה כאן זוכה באיזה תחרות ספורט באיזשהו מקום, אז מיד זה הישג ישראלי. בכל מקרה, כאמור, רעיון מאוד מאוד מעניין, את רוצה להקריא עוד משהו, או שאנחנו פשוט נזמין אנשים...
לא, אנחנו פשוט נציע לאנשים לקרוא את זה במוסך, ונציע לאסף גלאי להזדרז קצת עם הסרט שלו, אני לא יודעת באיזה שלב זה נמצא, שיועיל בטובה.
כן, אנחנו מאוד מתעניינים בעניין
אנחנו
הזה.
אנחנו מאוד מתעניינים.
נשמח שתתקדם כבר.
כן.
אנחנו לעומת זאת נתקדם החוצה, הגיע זמננו לסיים. נגיד תודה רבה לאיתי סופרין ולכן עוז שעזרו לנו בהפקה ובביצוע הטכני, ואנחנו ניפגש פה שוב מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.